כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון, א' בכסלב תשע"א, מסכת יבמות, דף נון. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זהו הרדיו המביא אליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב על כולנו, ראש חודש כסלב תשע"ה. אנחנו חוגגים את ראש חודש כסלב ביום החמישים, בדף החמישים, מאז אכילנו את מסכת יבמות למחרת יום הכיפורים תשע"ה. ומתחילים בסייעתא דשמיא היום הזה פרק חדש, את הפרק החמישי ממסכת יבמות. אשריכם ישראל. את שיעור דפינו היומי ניתן לחזור ולשנן דרך קו הטלפון שהעמידה הנהלת רדיו קול חי לרשות הלמדנים. הנה מספרו 058-693-93, 058-600-9393. 24 שעות ביממה ניתן להאזין לשיעור הדף היומי כאן ברדיו קול חי. והנה עוד מספר כתובות שניתן לחזור ולשנן דרכם את שיעור דפינו היומי. אתר פורטל הדף היומי, אתר בחדרי חרדים, אתר רדיו קול חי, אתר כיכר השבת וכל הלשון. כל הכתובות, כל האתרים וכל המקומות, הכל הכל כדי להגביר חיילים לאורייתא, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. יום ראשון בשבוע, יום הראשון בחודש כסלב, ראש חודש כסלב. כסלב הוא השם הבבלי של החודש, ובמקרא החודש התשיעי, כי הוא תשיעי לניסן, ראש החודשים. מזלו של החודש קשת, כקשת הנראה בענן ביום הגשם, כיוון שמרובים בו הימים שהגשמים והשמש משמשים בהם בערבוביה, ועל ידי כך נראית הקשת. אף הקשת הראשונה שנראתה בענן אחר המבול, בכסלב נראתה, שכך כתוב בספר בראשית פרק ט', ויאמר אלוקים זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם, את קשתי נתתי בענן, והייתה לעוד ברית ביני ובין הארץ. זאת אותה ברית, הראו הקשת ואמר לו, הרי האות שאמרתי. כך רשי שם. בפרשה זו אמרה לנוח, בראש חודש כסלב או באמצע החודש, הרי ב-28 לחודש ון, שהרי ב-28 לחודש חשבן יצא מן התיבה. אחר כך נאמר, ויבן נוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה, מכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח, עד שקלה חודש חשוון והתחיל כסלב. כיוון שהתחיל כסלב, בירך אלוקים את נוח, התיר לו את הבשר לאכילה, ועשר לו שפיכת דמים באדם, וקראת עמו ברית החיים, והראהו הקשת. ראש חודש כסלב, פעמים הוא יום אחד בלבד, כמו השנה, ופעמים יומיים, שהרי כבר אמרנו כחודש חשוון שלפניו, פעמים הוא חסר של 29 ימים, ופעמים הוא מלא של 30 ימים. אם חשבן חסר ראש חודש כסלב יום אחד, אם חשבן מלא ראש חודש כסלב שני ימים. מימי החשמונאים וכל העת אחר כך שקידשו בית דין את החודש על פי ראיית עדים, את מולד הירח החדש, היו שלוחי בית דין יוצאים להודיע למקומות המרוחקים מירושלים ממתי נתקדש החודש. ולא היו יוצאים אלא על חודשים שיש בהם מועדים בשביל שידעו מתי חל המועד. ועל חודשים שאין בהם מועדים, לא יצאו שליחים. וכשקידשו בית דין חודש כסלב ועשהו לחשבן שעבר חסר או מלא, היו שליחים יוצאים מירושלים להודיע אם מתי נתקדש החודש ומתי יחול חג החנוכה, שהחנוכה בכלל המועדות הוא אף על פי שכל מצוות החנוכה אינן אלא מדברי סופרים. אחרי ההקדמה הזו לכבוד החודש החדש הבא עלינו לטובה, הנה תפילת בית המדרש בכניסתנו אליו. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני לומד לקיים מצוות בורי יתברך, ואני מזכה מלימוד זה לימי מורתי, הריני כפרת משכבה, מרת יפה שנלפי גבת רגמר שרגה, שנשמתה תהיה צרורה בצרור החיים ולאחיותה, בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים. אמן. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, על אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת תולדות, הלא הם מדפים ממחת וממתת ממסכת יבמות. 11 שאלות לשינון סיכום וחזרה שאלנו בסיום השיעור בערב שבת קודש פרשת תולדות. הנה הם השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, מהו ועשתה את ציפורניה ומהו ובכתה את אביה ואת אמה? התשובה, ועשתה ציפורניה לרבי אליעזר תקוץ ולרבי עקיבא תגדל, אביה ואמה לרבי אליעזר אביה ואמה ממש, ולרבי עקיבא עבודה זרה. שאלה שנייה, איזה עבד אסור לקיימו ומדוע? התשובה, לדעת רבי עקיבא, עבד שאינו מל אסור לקיימו. לרשי שמה יתמה את יינם, ולתוספות מפני ששם ציווה לאברהם למול את עבדיו. שאלה שלישית, מפני מה גרים מעונים? התשובה, לרבי חנניה, מפני שלא קיימו שבע מצוות בני נוח, לרבי יוסי, מפני שאינם בקיאים בדקדוקי מצוות, ולאבא חנן, מפני שאין עושים מאהבה אלא מהירה, לאחרים, מפני שנשתהו מלהיכנס תחת כנפי השכינה. שאלה רביעית, מדוע לא נענשו גויים באבון ביטול שבע מצוות, ומדוע כשמתגיירים נענשים? התשובה היא, גויים משעה הקדוש ברוך הוא לפורנותם לעתיד, וכשמתגיירים נענשים כדי למרק את אבונותיהם. שאלה חמישית, מה הטעם לשמואל שהמפקיר עבדו אין צריך גט שחרור? התשובה, עבד שאין רבו רשות עליו אינו קרוי עבד, דכתיב עבד איש. שאלה שישית, האם יש ממזר מחייבי לוין? התשובה, לדעת רבי עקיבא יש ממזר כזה, ולדעת שמעון התימני ורבי יהושע אין ממזר מחייבי לוין. שאלה שביעית, מדוע נענש ישעיהו ובמה נענש? התשובה, מפני שקרא לישראל עם טמא שפתיים. חתכו מנשה כשנבלע בעץ ובמת כשהגיע עם המסור אצל פיו. מה הפירוש משנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי? התשובה, קו זו מידה מועטת שלא מוזכר הרבה, ונקי בכל מקום שנזכר רבי אליעזר בן יעקב, הלכה כמותו. מה הראיה ממגילת יוחסין כרבי יהושע ומדוע נקטו דווקא בלשון הזו? התשובה, במגילת יוחסין כתוב, איש פלוני ממזר מאשת איש, ושומעים כשיטת רבי יהושע שממזר הוא דווקא מחייבי מיטות בית דין. ושומעים שאפילו אשת איש שמתעתה בחנק הקל בני הממזרים. לא ייקח איש את אשת אביו, באיזה אישה מדובר ומה דורשים מכך? התשובה, לדעת רבי עקיבא, מדובר באנוסת אביו שאיסורה איסור לב, ועליה התורה אומרת לא יבוא ממזר. לדעת שמעון התימני מדובר בשומרת יבם של אביו שהיא חייבי קריטות, והנולד ממנה נחשב ממזר. השאלה האחרונה, מה האיסור לבוא על סוטה ולהתחתן עם מצרי ואדומי? התשובה, סוטה איסור לב, מצרי ואדומי לפני שעברו ג' דורות עבר על מצוות עשה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה על דפים ממחת וממתת, דפים שחתמו את הפרק הרביעי ממסכת יבמות. וכעת אחי ורעי, הכל ערוך ומוכן לגשת לתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. ראש חודש כסלב תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף נון ממסכת יבמות, ואותו אנו מתחילים ללמוד בתחילתו של הפרק החמישי מן המסכת במרכז דף נון עמוד א', פרק ששמו רבן גמליאל. מן המשנה הראשונה בתחילת הפרק החמישי, משנה שפותחת במילים רבן גמליאל אומר, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. פרק שלפנינו, פרק חמישי ממסכת יבמות, עוסק בדיני מאמר וגט שתקנו חכמים ביבמה. מן התורה אין היבמה נקנית ליבם להיעשות כאשתו הגמורה, אלא על ידי ביה. אבל מעשה קידושין רגיל בכסף או בשטר, אינו מועיל כלל. כמו כן אין היבמה ניתרת מזיקת היבום, אלא על ידי חליצה. אמנם חכמים תקנו שכאשר יבם עושה ביבמתו מעשה קידושין או שנותן לגט, יש למעשה הזה תוקף. מעשה קידושין של יבם ביבמתו נקרא מאמר. יבמה שנעשה במאמר נחשבת כאשתו במרכאות של היבם מדי רבנן, אם קיבלה ממנו גט נחשבת היא מחמת כן כחלוצה מדי רבנן. הטעם לתקנות הללו נלמד היום בדף הראשון של הפרק החמישי. מאחר והמאמר והגט חלים רק מדי רבנן, אם כן בוודאי שהם מועילים רק להחמיר ולא להקל. בהתאם לכך התוצאות הנובעות מהמאמר והגט הן אלו. מאמר, אם היבם רוצה להשלים את היבום עליו לבוא על היבמה, ולקנותה בכך מן התורה. אם אינו רוצה לייבמה, הרי מלבד החליצה הנצרכת כדי להפקיע את זיקת היבום מן התורה, עליו לתת לגט כדי להפקיע את קניין האישות שמחמת המאמר. במקרה שישנם כמה יבמים וכמה יבמות, ואחד היבמים עשה מאמר באחת היבמות, שוב לא תוכל להתקיים מצוות ייבום במשפחה זו, אלא על ידי אותו יבם ויבמה שעשו את המאמר. שכן, המאמר נחשב כייבום מדי רבנן. הרי במקרה שאחת היבמות נתייבמה, נאסרות כל שאר היבמות על כל היבמים. כפי שדורשים מהפסוק, בית אחד הוא בונה, ואינו בונה שני בתים, כפי שלמדנו לאל בדף ממדלת עמוד א'. ואם כן, גם כאן, מאחר שאותה יבמה נחשבת מדי רבנן כאילו נתייבמה, שוב אסור לאף אחד מהאחים לייבם יבמה אחרת. וכמו כן, אותה יבמה שנעשה במאמר, מותרת להתייבם רק לאותו יבם שעשה את המאמר. אבל שאר האחים אסורים בה, שהרי היא כאשתו של אותו אח. גט. יבם שנתן גט ליבמתו, הרי זה מדי רבנן כאילו חלץ לה, והרי במקרה שאחד היבמים חולץ לאחת היבמות, נאסרו בכך כל היבמות על כל היבמים. כפי שדורשים מהכתוב, כיוון שלא בנה, שוב לא יבנה, כפי שלמדנו לאל בדף יוד עמוד ב'. ואם כן, גם כאן. מאחר שהגט נחשב מדי רבנן כחליצה, אם כן שוב נאסר היבום במשפחה זו. אמנם בוודאי שיש עדיין צורך בחליצה כדי להפקיע את זיקת היבום שמן התורה. ובמהלך הפרק נלמד ונזכיר פעמים רבות שהיבמה שקיבלה גט וכן צרתה אסורה משום לא יבנה, וכוונתנו לאיסור מדי רבנן המקביל לאיסור לא יבנה שמן התורה נוהג בחלוצה גמורה. כפי שלומדים מהכתוב שנאמר בענייני חליצה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. מאחר שתקנו חכמים להחשיב את הגט כחליצה, אם כן, הרי זה כאילו הפקיע הגט את הזיקה. אבל זו לא הפקעה גמורה, שהרי מן התורה נחשבת הזיקה כשלימה כל עוד לא הופקעה על ידי חליצה. ולכן רגילים לומר שהגט מפקיע את הזיקה במקצת. והכוונה היא שאנו מחשיבים את הזיקה כאילו הוחלשה מכוח תקנה שתקנו חכמים להחשיב את הגט כחליצה. תוצאה נוספת שיש למאמר ולגט, איסור קרובים. מאחר שהמאמר נחשב מדי רבנן כקידושין, הרי היבם שעשה את המאמר נאסר בקרובותיה של בעלת המאמר, וכן היא נאסרת בקרוביו אפילו עם גרשה, וכדין איש ואשתו שאסורים זה בקרוביו של זה, גם לאחר שנתגרשו. כמו כן, יבם שנתן גט ליבמתו הרי הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו, אפילו אם יבם אחר חלץ, שכן היא נחשבת מדי רבנן כגרושתו או כחלוצתו. התקנות של מאמר וגט ביבמה עשויות להביא למצבים מורכבים שבהם צריכים אנו לדון על מעמדה של היבמה משתי בחינות, מבחינת זיקתה שמן התורה ומבחינת פעולת המאמר או הגט שמדי רבנן. מצבים אלו לפרטיהם מהווים את הנושא העיקרי של הפרק החמישי ממסכת יבמות. בפרק השלישי לאל בדף חבב עמוד ב' למדנו שבמקרה שחליצה נעשית כאשר היבום אסור, נחשבת חליצה זו חליצה פסולה, כלומר חליצה גרועה. התוצאות הנובעות מהגדרה זו של החלוצה נידונו בסוגיית הגמרא לאל בדף חבב עמוד ב' ובדף חב זין, ובפרק שלפנינו נלמד שגם בעילה של יבם, דהיינו מעשה ייבום, יכולה להיחשב כפסולה במקרה שהיא נעשתה באיסור. האופנים שבהם נחשבת ביאה כפסולה והתוצאות הנובעות מכך יידונו מיד עכשיו בתחילת הפרק החמישי של מסכת יבמות. הנה ניגשים אל המשנה הראשונה של הפרק החמישי במסכת יבמות, מרכז דף נון עמוד א'. המשנה פותחת במחלוקת תנאים בעניין גט ומאמר שתקנו חכמים ביבמה. רבן גמליאל אומר, אין גט מועיל אחר גט, ולא מאמר אחר מאמר, ולא בעילה אחר בעילה, ולא חליצה אחר חליצה. שתי נשים שנפלו לאיבום מאדם אחד לפני יבם אחד, ונתן היבם גט לכל אחת מהן, אין לה גט השני תוקף ואין היבם נאסר בקרובותיה של היבמה השנייה. וכמו כן, יבמה אחת, אלמנה אחת שנפלה לפני שני יבמים, לפני שני אחי בעלה הנפטר, שני אחיו החיים, וכל אחד מהם נתן לגט, הגט השני אינו מועיל, והיבם שנתן אותו אינו נאסר בקרובותיה של היבמה. רש"י מבאר את טעמו של רבן גמליאל בהוראה זו כך. רבן גמליאל מסתפק בכוחו של גט הניתן ליבמה אם הוא מועיל להפקיע את זיקתה של היבמה, או לא. דהיינו, שייתכן שהגט מועיל אפילו מן התורה והיבמה ניתרת על ידו לגמרי. או שמה נאמר, אינו מועיל אפילו מדי רבנן והיבמה נשארת בזיקתה כמקודם. אם הגט מועיל, הרי נפקעה הזיקה מכל היבמים ומכל היבמות על ידי הגט הראשון כמו על ידי חליצה, ושוב אין לגט השני משמעות, והרי הוא כאילו ניתן לאישה זרה. ואם גט אינו מועיל, אם כן שני הגיטין, אין להם תוקף. נמצא שבין כך ובין כך הגט השני אינו מועיל, ולפיכך חייבם שנתן אותו אינו נאסר בקרובותיה של היבמה שקיבלה אותו. וכן במקרה של שתי יבמות, שתי נשים שנתעלמנו מבעל אחד, והם נפלו לפני יבם אחד לפני אחי הנפטר, ועשה מאמר בכל אחת מהן, וכן במקרה של יבמה אחת שנפלה לפני שני יבמים ועשה בה כל אחד מהם מאמר, אין למאמר השני תוקף, ולפיכך אין היבמה הראשונה נפסלת מלהתייבם מחמת המאמר שעשה היבם בצרתה. היינו, הן היבם עובר ביבומה משום בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים, שהרי המאמר השני אין לו תוקף, ואם כן, אין כאן אלא בית אחד. כמו כן, אין היבמה השנייה צריכה גט, והיבם אינו נאסר בקרובותיה. גם כאן, כמו לעניין גט, רבן גמליאל מסתפק אם המאמר מועיל לגמרי כמו ייבום או שאינו מועיל כלל. ובין כך ובין כך, המאמר השני אינו יכול להועיל. כי אם המאמר הראשון הועיל, שוב לא יוכל המאמר שאחריו להועיל, ואם המאמר הראשון לא הועיל, לא יועיל גם המאמר השני. וכן אם אחד היבמים בא על אחת היבמות ויבם אותה בכך, ולאחר מכן בא הוא או אחיו על צרתה, אין לביאה הזו תוקף של ייבום, והרי זו כביאת זנות באלמה. ולפיכך לא נאסר היבם שבא ליבמה השנייה בקרובותיה של יבמה זו. וכן אם אחד היבמים חלץ לאחת היבמות ולאחר מכן חזר וחלץ גם לצרתה, או שיבם אחר חזר וחלץ לאותה יבמה או ליבמה אחרת, אין משמעות לחליצה השנייה, ולפיכך לא נאסר היבם שחלץ שינית בקרובותיה של היבמה שחלץ לה. אומרת המשנה והחכמים אומרים, יש גט אחר גט, ויש מאמר אחר מאמר, אבל לא אחר בעילה ולא אחר חליצה כלום. חכמים סוברים שגט הניתן ליבמה מועיל להפקיע את הזיקה במקצת, והיינו שהגט מועיל רק מדי רבנן, ולפיכך אין בכוחו להפקיע את הזיקה לגמרי, שהרי לא הועיל הגט לפתור את היבמה מחליצה, ונמצא שחלק הזיקה עדיין קיים. ולכן יש תוקף גם לגט השני, והיבמה שקיבלה אותו נחשבת כגרושתו של היבם, והוא נאסר בקרובותיה, וכן היא נאסרת בקרוביו. וגם יש מאמר אחר מאמר, המאמר נחשב מדי רבנן כקניין חלקי של היבמה, ונמצא שלא הועיל המאמר להפקיע לגמרי את זיקת האיבום מבעלת המאמר או מצרותיה. ולפיכך יש תוקף למאמר שנעשה לאחר מכן באחת הצרות או על ידי אחד היבמים האחרים. לעומת זאת, אומרים רבנן ומודים לרבן גמליאל, שאין אחר בעילה ואין אחר חליצה כלום. הבעילה היא מעשה איבום גמור מן התורה, והזיקה נפקעת על ידה לגמרי. וכן חליצה מפקיעה לגמרי את זיקת האיבום שבין כל היבמות לבין כל היבמים. לכן אין משמעות לבעילה, חליצה, מאמר או גט הנעשים אחריהם. בהמשך תגביל המשנה את ההוראה הזו ותאמר, חליצה אכן מועילה תמיד להפקיע לגמרי את זיקת האיבום, אבל לגבי בעילה אין ההלכה הזו נוהגת תמיד. דנה עכשיו המשנה במקרים שבהם יבמה אחת נופלת לפני יבם אחד, והוא עושה בה שתיים מהפעולות שהוזכרו לאל בזו אחר זו. שואלת המשנה, כיצד הוא הדין ביבמה אחת שנפלה לפני יבם אחד? ושלא כפי מובנה הפשוט של המשנה, השאלה כיצד אינה מתייחסת למחלוקת התנאים שהוזכרה קודם בין רבן גמליאל לחכמים, אלא כוונת המשנה למקרה פשוט של יבמה אחת הנופלת לפני יבם אחד. מבקשת המשנה לברר כיצד מתירים יבמה שנעשו בה שתיים מתוך ארבע הפעולות האפשריות. והיסוד הכללי בכל המקרים שיוזכרו הוא שכאשר מצטרף גם קשר של נישואין, דהיינו מאמר, לזיקת האיבום, יש צורך להפקיע גם אותו. זיקת האיבום נפקעת על ידי החליצה או על ידי איבום גמור, ואילו קשר הנישואין נפקע על ידי גט. פותחת המשנה במקרים שבהם עשה היבם תחילה מאמר ביבמתו. אומרת המשנה, עשה מאמר ביבמתו ואחר כך נתן לגט, צריכה אימנו חליצה. היבם צריך דווקא לחלוץ לה ואינו רשאי ליבמה, שהרי הגט נחשב במקצת כהפקעה של הזיקה, ומאחר שהתחיל להפקיע את זיקתה, הרי היא נאסרת עליו, כדרך שנאסרת היבמה לאחר חליצתה, משום האיסור של לא יבנה. אומרת המשנה, אם עשה במאמר וחליצה ואחר כך חלץ לה, צריכה אימנו גט. החליצה מפקיעה את זיקת האיבום, אבל לא את קידושי המאמר. ולפיכך היא צריכה גם גט כדי להתיר את קשר האישות שמחמת המאמר. עשה במאמר ובעל, דהיינו לאחר מכן בעלותה, הרי זו כמצוותה. הבעילה השלימה את האיבום ובכך נפקעה זיקתה. עוברת המשנה למקרים שהיבם התחיל בגט. נתן לגט ואחר כך עשה במאמר, צריכה גט וחליצה. הגט דרוש כדי להפקיע את קידושי המאמר, והחליצה דרושה כדי להפקיע את זיקת האיבום. היבם אינו רשאי לייבם אותה, שהרי נאסרה עליו משום לא יבנה מחמת הגט שנתן לה בתחילה. והמאמר שנעשה לאחר הגט חל לדברי הכל אפילו לפי רבן גמליאל. למרות שאמר רבן גמליאל אין גט אחר גט ואין מאמר אחר מאמר, מכל מקום מודה הוא שיש מאמר אחר גט. שרי לדעת רבן גמליאל יש ספק אם הגט מועיל לדחות את היבמה לגמרי או לא. ואם נאמר שהגט אינו מועיל וזיקת היבום עודנה בעינה, הרי בוודאי שואיל המאמר שנעשה לאחריו, ולפיכך צריך להתיר את קידושי המאמר על ידי גט. וגט זה בוודאי שיפה כוחו לגבי המאמר. וכל שכן שהדעה זו הולכת לפי חכמים הסוברים שהגט הראשון הפקיע במקצת את זיקת היבום, וחל המאמר שנעשה לאחר הגט. מדוע? שהרי מקצת מן הזיקה נשארה, ואם כן מועיל המאמר לקנות את היבמה מחמת קשר הזיקה שעדיין קיים. כי אילו היה הגט מועיל להפקיע לגמרי את זיקת היבום, לא היה מאמר שלאחריו חל כלל, שכן לדעת התנה של משנתנו, אין קידושין תופסים ביבמה שהופקעה זיקתה. ממשיכה המשנה ואומרת נתן לגט ובעל, דהיינו לאחר מכן בעל אותה צריכה גט וחליצה. היבם אינו רשאי לקיים אותה שכן היא נאסרה עליו משום לא יבנה. מחמת הגט, מאחר שהגט לא יפקיע לגמרי את זיקת היבום, נחשבת הביאה כמעשה ייבום. ולכן היא צריכה גט כדי להפקיע את קשר הנישואין שעל ידי הביאה. אמנם לא די לה בגט, אלא היא צריכה גם חליצה. היות הוא נתן לה מתחילה גט, הרי הוא קלשה. הזיקה נהייתה קלושה מחמת הגט, ולפיכך נחשבת הביאה שאחר הגט כביאה פסולה, כלומר ביאה שחלה על זיקה חלשה. ביאה כזו, אין בכוחה לקנות את היבמה כעניין גמור ולהפקיע לגמרי את הזיקה, לכן צריכה יבמה חליצה כדי להפקיע את שארית זיקת היבום. אומרת המשנה נתן לה גט ואחר כך חלץ לה, אין אחר חליצה כלום. אף על פי שהיבמה הייתה אסורה להתייבא מחמת הגט ונמצאת שהחליצה הייתה פסולה, מכל מקום הועילה החליצה להפקיע לגמרי את זיקת היבום. והמשנה משתמשת בלשון אין אחר חליצה כלום כדי ללמד שאם לאחר מכן יחזור היבם ויקדש את היבמה במאמר או בביאה, לא יועילו קידושיו. היא לא תצטרך גט, שכן היבמה נאסרה עליו מחמת החליצה באיסור לב מן התורה של לא יבנה. ומשנתנו סוברת כדעת רבי עקיבא שאין קידושין תופסין בחייבי להבין. עוברת המשנה למקרים שבהם התחיל היבם בחליצה או בבעילה. חלץ לה היבם תחילה ואחר כך עשה במאמר, או שנתן לה גט ובעל, או שתחילה בעל אותה ואחר כך עשה במאמר, או שנתן לה גט וחלץ, דהיינו או שחלץ לה, אין אחר חליצה כלום. והלשון הזו של אין אחר חליצה כלום מתייחס למשפט הקודם העוסק במקרה שהיבם התחיל בחליצה. ולגבי המשפט האחרון שבו התחיל היבם בבעילה, הייתה המשנה צריכה לומר אין אחר בעילה כלום. וכך היא באמת כוונת המשנה, אין אחר חליצה ואחר בעילה כלום. הבעילה הופכת את היבמה לאשתו הגמורה של היבם ומסלקת את זיקת היבום מכל וכל. אם היבם נותן לה אחר כך גט, הרי היא מתגרשת על ידי כך לגמרי ואינה צריכה גם חליצה. אם הוא ירצה להחזירה לאחר מכן, יוכל לעשות כן כפי שכל אדם שאיננו כהן יכול להחזיר את גרושתו אם היא לא ניסית בינתיים לאדם אחר. אם לאחר הבעילה יחלוץ לה, אין לחליצה זו משמעות, שהרי אין בזיקת ייבום ונשארת אשתו הגמורה. מרחיבה עכשיו המשנה את ההוראות שהוזכרו עכשיו למקרה נוסף של זיקת ייבום. אחת יבמה, אחת הזקוקה ליבם אחד, ואחת שתי יבמות הזקוקות ליבם אחד. שני המקרים שווים לעניין ההלכות שהזכרנו, דהיינו שמועילה פעולה שנעשית לאחר גט או לאחר מאמר, אבל אין לאחר חליצה או לאחר בעילה כלום, דהיינו. שבמקרה של שתי יבמות הזקוקות ליבם אחד, אם יעשה היבם מאמר באחת מהן או ייתן לה גט, יועיל מעשה שיעשה לאחר מכן בחברתה. אבל אם יחלוץ או ייבם את אחת מהן, לא יועיל שוב מעשה בחברתה. המשנה תפרט את האופנים השונים במקרה של שתי יבמות, לפי אותו סדר שנקטה ליל. מאמר באחת היבמות, ואחר כך אחת מן הפעולות ביבמה האחרת. גט באחת היבמות, תחילה, חליצה באחת מהן, ובעילה. שואלת המשנה כיצד נוהגות הלכות האילו במקרה של שתי יבמות הזקוקות ליבם אחד. פותחת המשנה במקרים שהיבם עושה תחילה מאמר באחת היבמות. עשה מאמר בזו, ולאחר מכן מאמר בזו, צריכות שני גיטין כדי להתיר את קידושי המאמר, וחליצה כדי להפקיע את זיקת היבום. דברי המשנה הם כדעת חכמים הסוברים שיש מאמר אחר מאמר, ולפיכך יש תוקף גם למאמר שנעשה ביבמה השנייה. על פי זה, לא יוכל היבם לייבם אף אחת מהן. אם ייבם את שתיהן, יעבור על איסור לבנות שני בתים מן התורה. ואפילו אם ייבם רק אחת מהן, נחשב הדבר מדרבנן, כאילו הוא בונה שני בתים. שהרי גם השנייה קנויה לו על ידי מאמר שעשה בה. ואם כן, הרי זה כאילו בנה גם אותה. מאחר שיש תוקף לשני המאמרים שעשה, צריכה כל אחת מהן גט כדי להתיר את קשר האישות שמחמת המאמר. כמו כן, הן צריכות חליצה כדי להפקיע את זיקת היבום. היבם חולץ לאחת מהן ופותר בכך גם את האחרת. אומרת המשנה, אם עשה מאמר בזו ונתן גט לזו, בעלת המאמר צריכה גט וחליצה. מאחר שהיבם נתן גט ליבמה השנייה, פסל בכך גם את הראשונה מלהתייבם משום לא יבנה. בעלת המאמר צריכה גט כדי להפקיע את המאמר, והיא צריכה חליצה כדי להפקיע את זיקת היבום. והחליצה יכולה לעשות עם כל אחת מהיבמות. מה שנקטה המשנה לשון המתייחסת לבעלת המאמר, דהיינו היא צריכה גט וחליצה, זה מפני שהגט צריך להינתן דווקא ליבמה הזו. אבל כאמור, החליצה יכולה לעשות עם כל אחת מהיבמות. אומרת המשנה, שם מאמר בזו ובעלת זו צריכות שני גיטין וחליצה. בעלת המאמר נחשבת כאשתו מדרבנן, והיבמה שנבעלה נקנתה לו מן התורה. אסור לו לקיים אפילו את זו שנבעלה, שהרי גם הראשונה קנויה לו ונחשב מדרבנן כבונה שני בתים. וכל שכן שאסור לו לקיים את בעלת המאמר, שהרי יעבור בכך על האיסור מן התורה. לכן, עליו לגרש את שתיהן בגט כדי להפקיע את קשר הנישואין עמהן, וכמו כן צריכה אחת מהן חליצה כדי להפקיע את זיקת היבום של שתיהן. בדרך כלל, כשנעשה מעשה ייבום באחת היבמות, נפקעה זיקת היבום ואין צורך בחליצה. במקרה זה, הביאה הייתה פסולה, שהרי נעשתה ביבמה אסורה בייבום. ביאה כזו אינה מועילה להפקיע לגמרי את זיקת היבום. ולכן לא די כאן בגט, אלא נציחות גם חליצה כדי להפקיע את שארית הזיקה. אומרת המשנה, עשה מאמר בזו וחלץ לזו, הראשונה, דהיינו בעלת המאמר, צריכה גט. מאחר שהיבם חלץ לאחת מהן, הוא אסור בשתיהן מן התורה, משום לא יבנה. החליצה הועילה אמנם להפקיע את הזיקה של שתי היבמות, אבל היא לא הועילה להפקיע את המאמר. ולכן צריכה היבמה הראשונה, דהיינו בעלת המאמר, גט, כדי להתיר את קידושי המאמר מדרבנן. עוברת המשנה למקרים שהיבם נותן תחילה גט לאחת היבמות. נתן גט לזו וגט לזו, צריכות אימנו חליצה. חליצה כמובן לאחת היבמות והיא תתיר את שתיהן. אמנם היבם אסור בקרובותיהן של שתי היבמות, שהרי משנתנו כדעת חכמים הסוברים שיש גט אחר גט. אומרת המשנה, אם הוא נתן גט לזו ובעל את זו, צריכה גט וחליצה. אסור לו לקיים את היבמה שבעל מפני שהיא אסורה עליו מדרבנן משום לא יבנה, מחמת הגט שנתן לראשונה. היבמה שנבעלה אינה נפטרת בגט בלבד, מפני שזוהי ביה פסולה שאינה מועילה להפקיע לגמרי את זיקת היבום. ולפיכך, הוא צריך לחלוץ כדי להתיר את זיקתן. אמנם הוא יכול לחלוץ לאיזו מן שירצה, והמשנה מתייחסת בלשונה ליבמה שנבעלה מפני שהיא זו שצריכה גט. גט לזו ומאמר בזו, צריכה גט וחליצה. המקרה הזה מקביל למקרה הקודם, בעלת המאמר צריכה גט, וחליצה לאחת מהן תתיר את זיקת שתיהן. אומרת המשנה, גט לזו וחלץ לזו, אין אחר חליצה כלום. החליצה יפקיעה לגמרי את זיקת היבום, ומשחלץ לאחת מהן, נאסרו עליו שתיהן מן התורה משום לא יבנה. ולפיכך, אם יחזור ויקדש אחר כך את החלוצה עצמה או את צרתה, הקידושין אינם תופסים. וכדעת רבי עקיבא שאין קידושין תופסים בחייבי להבין. עוברת עכשיו המשנה למקרים שבהם היבם חלץ תחילה לאחת היבמות או בעל אותה. אומרת המשנה, חלץ לזו ואחר כך חלץ לזו, או שחלץ לזו ואחר כך עשה מאמר, או שנתן גט ובעל, דהיינו או שבעל את השנייה, או שבעל את זו ולאחר מכן בעל את זו, או בעל את זו ועשה מאמר, או שנתן גט וחלץ, או שחלץ לשנייה, אין אחר חליצה כלום. לאחר שחלץ לאחת מהם, אין שום משמעות לחליצה, למאמר, לגט או לבעילה שיעשה אחר כך ביבמה השנייה, כי החליצה הראשונה הפקיעה לגמרי את זיקת היבום, ואם כן החליצה שלאחר מכן אינה כלום, והיבם אינו נאסר מחמתה בקרובות השנייה. כמו כן לגבי גט שנתן לשנייה לאחר שחלץ לראשונה, וכן המאמר והבעילה שעשה בשנייה אינם חלים, וזה כדעת רבי עקיבא שאין קידושין תופסים בחייבי להבין. ולגבי המשפט האחרון של המשנה, שבו היבם התחיל בבעילה, המשנה הייתה צריכה לומר אין אחר בעילה כלום, וכך היא באמת כוונת המשנה. מתכוונת לומר אין אחר חליצה ואין אחר בעילה כלום. והכוונה בלשון אין אחר בעילה כלום, שלאחר שבעל היבם את היבמה הראשונה ואיבם אותה בכך ייבום גמור, שוב לא תהיה משמעות לשום מעשה שיעשה ביבמה השנייה, בין אם יבוא עליה או יעשה במאמר או ייתן לגט, או יחלוץ לה. לא תאסרנה קרובותיה עליו, דהיינו שהבעילה או המאמר אינם מועילים לקנות את היבמה השנייה, הגט אינו עושה אותה לגרושתו, והחליצה אינה עושה אותה לחלוצתו. מרחיבה המשנה את ההוראות האלו למקרה נוסף. אומרת המשנה, דינים אלו נוהגים בין בזיקה של יבם אחד לשתי יבמות, ובין בזיקה של שני יבמין ליבמה אחת. המשנה לפני כן פרטה את ההלכות הנוהגות במקרה של שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד. והמשנה לימדה שאם יעשה היבם מאמר באחת מהן או ייתן גט לאחת מהן, תהיה משמעות לפעולה שיעשה אחר כך ביבמה השנייה. אילו אם יבעל או יחלוץ לאחת מהן, אין לאחר בעילה וחליצה כלום. מלמדת עכשיו המשנה שאותו כלל נוהג גם במקרה של יבמה אחת הנופלת לפני שני יבמים. דהיינו לפני שני אחרי הנפטר. אם יעשה אחד מהם מאמר ביבמה או ייתן לגט, תהיה משמעות לפעולה שיעשה אחר כך אחיו ביבמה. ואם יבעל אחד מהם את היבמה או יחלוץ לה, אין לאחר בעילתו או חליצתו כלום. והמשנה חוזרת שוב על אחד הקטעים שהוזכרו לאל כדי להגביל את ההלכות שנאמרו בו. אומרת המשנה, חלץ היבם ליבמתו, ואחר כך עשה במאמר, או נתן לגט ובעל, או שבעל אותה, או שבעל תחילה את יבמתו, ואחר כך עשה במאמר, ונתן גט, או שנתן לגט, וחלץ, או שחלץ לה, אין אחר חליצה כלום. המשנה חוזרת על הקטע הזה כדי ללמדנו את המשך הדברים שיש הבדל בין חליצה לבעילה במקרה שלא נעשו בתחילה, ואת מחלוקת התנאים בעניין הזה. ממשיכה המשנה ואומרת, בין אם נעשתה החליצה בתחילה לפני המעשים האחרים, בין אם נעשתה באמצע ובין אם נעשתה בסוף, לאחר כל המעשים האחרים, בכל המקרים, אין אחר חליצה כלום. החליצה מפקיעה לגמרי את זיקת האיבום, בין אם היא הייתה הפעולה הראשונה שהיבם עשה, ולאחריה היה מאמר או גט, בין אם הייתה הפעולה שעשה היבם באמצע, בין שתי הפעולות האחרות, כגון שנתן גט ליבמה אחת, לאחר מכן חלץ לשנייה, ולבסוף עשה מאמר באחת מהן. ובין אם נעשתה הפעולה שעשה היבם לאחר שתי הפעולות האחרות. בכל האופנים לא יהיה תוקף למעשה שיעשה לאחר החליצה. אם יעשה היבם מאמר באחת היבמות או יבוא על אחת מהן לאחר שחלץ לה או לצערתה, אין היא נחשבת כנשואה לו ואינה צריכה גט. שכן החליצה מפקיעה לגמרי את הזיקה בין היבמות ליבמים ומנסרות עליו בלב גמור מן התורה. אם כן, לפי שיטת רבי עקיבא אין קידושין תופסים בה, וכמו כן יבמה שתקבל גט לאחר שהיא או צערתה חלצה אינה נחשבת כגרושה, וקרובותיה אינה נאסרות על היבם. ולמרות שחליצה נעשית לאחר גט נחשבת חליצה פסולה, שהרי לאחר נתינת גט אסור ליבם, מכל מקום מפקיעה החליצה הפסולה את כל זיקת האיבום ומונעת את הפעולה הנעשית לאחריה מלחול. אומרת המשנה, זה דווקא לעניין חליצה. ואילו הבעילה, בזמן שהיא נעשתה בתחילה לפני המעשים האחרים, אמנם אין אחריה כלום. דהיינו, אם בא היבם על אחת היבמות לפני שעשה מאמר או נתן גט או חלץ לאחת מהן, נקנתה לו היבמה בכך קניין גמור ופקעה זיקת האיבום מכל היבמות. מעכשיו כל פעולה שתעשה באחת היבמות לאחר מכן לא תהיה לה משמעות. אבל אומרת המשנה, אם הבעילה הזו נעשתה באמצע ובסוף או בסוף, יש אחריה כלום. דהיינו, אם היבם נתן תחילה גט לאחת היבמות או עשה במאמר ולאחר מכן בא על יבמה אחרת, לא היא להביעה הזו לקנות את היבמה קניין גמור ולהפקיע את זיקתן של היבמות. ולכן, אם יעשה היבם לאחר מכן מאמר ביבמה השלישית, יהיה למאמר הזה תוקף, היא תצטרך גט, והיבם ייאסר בקרובותיה. וכמו כן, תצטרכנה היבמות גם חליצה כדי להפקיע את שארית זיקת האיבום. זה המקרה של ביעה באמצע. הוא הדין, אם נתן היבם תחילה גט לאחת היבמות, ולאחר מכן עשה מאמר ביבמה אחרת, ולבסוף חזר ובא לראשונה, לא היא להביעה הזו לקנות את היבמה קניין גמור, ולהפקיע את זיקת האיבום. ולפיכך לא תוכל היבמה להתגרש בגט בלבד, אלא יש צורך גם בחליצה. וזהו המקרה של ביעה בסוף. בשני המקרים הללו, הביעה הייתה פסולה, מאחר שהיה בה איסור. והגמרא תבאר מדוע ביעה פסולה יש אחריה כלום, ואילו חליצה פסולה אין אחריה כלום. ועוד פעם נסביר, ביעה באמצע זו היא ביעה שנעשתה לאחר פעולה אחת של גט או מאמר, שגרמה לביעה להיות פסולה. דהיינו, הביעה לא הפקיע לגמרי את זיקת האיבום, ולכן היבמות צריכות עדיין חליצה, ויהיה תוקף לפעולה שתיעשה לאחר מכן באחת היבמות. מהי ביעה בסוף? זוהי ביעה שנעשתה לאחר שתי פעולות, דהיינו שהיו שתי פעולות שגרמו לביעה להיחשב פסולה. אם כן, בוודאי שלא תוכל ביעה כזו להפקיע לגמרי את הזיקה, ולמנוע את הפעולה שאחריה מלחול. ובסיום המשנה מביאה המשנה, דעה חולקת על ההוראה האחרונה. רבי נחמיה אומר, אחת בעילה ואחת חליצה, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, אין אחריה כלום. כלומר, דין ביעה כדין חליצה. כשם שחליצה מפקיעה תמיד את הזיקה אפילו אם היא פסולה, כך גם ביעה. ולכן סובר רבי נחמיה, אפילו אם נעשתה בעילה באמצע לאחר פעולה אחת, או שנעשתה בסוף לאחר שתי פעולות, היא קונה את היבמה קניין גמור ומפקיעה לגמרי את זיקת האיבום. ואם כן, היבמה שנבעלה יוצאת בגט בלבד ואינה צריכה חליצה, אם יקדש לאחר מכן יבמה אחרת, הקידושין לא יחולו. זוהי המשנה שלנו שפותחת את הפרק החמישי במסכת יבמות, משנה שתחילתה בדף נון עמוד א' וסופה בדף נון עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה שתי שורות לפני השורות הרחבות בדף נון עמוד ב'. דנה הגמרא ביסוד התקנה של גט ומאמר ביבמה. אומרת הגמרא, עד כאן לא פליגי, לא נחלקו רבן גמליאל וחכמים במשנה, אלא בעניין גט אחר גט ומאמר אחר מאמר אם הם חלים. אבל גט אחד ביבמה ומאמר אחד ביבמה, מהני בוודאי מועילו לדברי הכל. דהיינו, שהגט מחיל על היבמה איסור לא יבנה ואוסר אותה מיתייבם עוד. המאמר מועיל להחשיב את היבמה כאשתו של היבם, ולהצריכה גט אם ירצה להוציאה. כמו כן, אם יש יותר מיבמה אחת, מועיל המאמר לפסול את שאר היבמות מלהתייבם, משום בית אחד הוא בונה, ואינו בונה שני בתים. שואלת הגמרא, מה איתה מה אמור רבנן גט ביבמה מהני? מדוע אמרו חכמים שגט הניתן ליבמה מועיל והיבמה נאסרת מחמתו להתייבם? הרי מן התורה רק חליצה מועילה להתיר את היבמה להינשא לשוק ואוסרת אותה להתייבם. אז מה פתאום אמרו חכמים שגט שניתן ליבמה גם כן מועיל? עונה הגמרא, הטעם שאמרו חכמים שגט מועיל ביבמה זה משום דמהני באלמה, מפני שהוא מועיל בדרך כלל, דהיינו שאישה רגילה מתגרשת על ידו. היא אמרת לא מהני, שאם תאמר שגט אינו מועיל ויוכל היבם ליבם את היבמה גם אם נתן לגט, אמרי יאמרו גט ניתן לאשת איש כדי להוציאה, וחליצה אף היא נעשית ביבמה כדי להוציאה. ומי דגט לא מהני, ומאחר שגט אינו מועיל ביבמה, חליצה נמי לא מהני, גם חליצה אינה מועילה. ועתי למבעל, ועל ידי כך יבואו אנשים לבעול את היבמות שלהם לאחר חליצה, ויעברו בכך על איסור תורה. לפיכך תקנו חכמים לאסור את היבום שאחר שהיבמה אוצרתה קיבלה גט, וכפי שהיא אסורה מן התורה לאחר חליצה. זאת אומרת שיש לה חשוש שאנשים יסברו שמה שיצריך הכתוב חליצה ביבמה זהו מלבד הגט הנוהג בדרך כלל בכל אנשים. וכשם שגט אינו מועיל ביבמה בפני עצמו, כך גם חליצה אינה מועילה בפני עצמה, אלא בצירוף הגט. ומתוך כך יבואו לומר, שיבמה שחלצה ועדיין לא קיבלה גט, לא נפסלה בכך מלהתייבם, ואז יעברו גם על איסור לא יבנה מן התורה. לכן גזרו חכמים שהיבמה נפסלת מלהתייבם גם על ידי גט בלבד, וכפי שהיא נפסלת מן התורה, על ידי חליצה בלבד. אין לחשוש שמה יאמרו אנשים שגט בלבד מועיל גם להתיר את היבמה, שהרי פסוקים מפורשים הם בתורה שהיא צריכה חליצה. ואין החשש של השמה יאמרו שהיא צריכה גם גט בנוסף לחליצה, ומתוך כך יבואו להתירה להתייבם לאחר חליצה בלבד. ממשיכה הגמרא לשאול, ומה איתה מה אמור רבנן מאמר ביבמה מהני? מדוע אמרו חכמים שמאמר הנעשה ביבמה מועיל, ושוב אסור היבם לאחר מכן ליבם את צרתה? הרי מן התורה אין היבמה נקנית ליבם, אלא בביה, ומאחר שהיבמה אינה נקנית על ידי המאמר, אם כן, אין זה נחשב שבנה אותה. ואם ייבם אחר כך הוא או אחיו את צרתה, אין זה נחשב כבונה שני בתים. אם כן, מדוע גזרו חכמים להחשיב את המאמר כייבום, ולאסור מחמתו את ייבום הצרה? מבארת הגמרא בדרך דומה ואומרת, הטעם שתקנו חכמים שמאמר מועיל ביבמה, זהו משום דמהני באלמה, מפני שהוא מועיל בדרך כלל, דהיינו שאישה רגילה מתקדשת על ידו, שהרי מאמר ביבמה נעשה כדרך מעשה קידושין באישה רגילה, היבם נותן ליבמה כסף או שווה כסף, ואומר לה, הרי את מקודשת לי, או שכותב לה שטר קידושין, ונותן לה, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף ב' עמוד א'. ממשיכה הגמרא ומבארת, דיאמרת לא מהני, כי אם תאמר שמאמר אינו מועיל ואין הצרה נפסלת מחמתו מלהתייבם, אמרי יאמרו, מאמר באישה רגילה מועיל לקנות אותה, וביה ביבמה אף היא מועילה לקנות אותה. ומי דמאמר לא מעני, ומאחר שמאמר אינו מועיל ביבמה, ביה נמי לא מעניה, גם ביה אינה מועילה, ואתי למבעל לאחר ביה. על ידי כך יבואו אנשים לבעול את הצרה לאחר ביה של אחת היבמות, ויעברו בכך על איסור תורה. לכן תקנו חכמים להחשיב את המאמר כייבום ולאסור מחמתו את הצרה מלהתייבם. כלומר, אנשים יאמרו שביה בלבד ללא מעשה קידושין אינה מועילה לקנות את היבמה, כשם שמאמר בלבד, אינו קונה אותה. ואם כן, היבמה לא נבנתה עדיין על ידי הביאה, ויוכל לייבם אחר כך את צרתה. ועל ידי זה יבואו לעבור מתוך כך על האיסור לבנות שתי בתים. לפיכך תקנו חכמים שיחשב גם מאמר בלבד כייבום, ותצטרך גט כדי להתיר את קידושי המאמר. ומאחר שמאמר בלבד נחשב כייבום, שוב לא יטעו לומר שביאה בלבד אינה נחשבת כייבום. עכשיו הגמרא מבארת את טעמה של הלכה נוספת שהוזכרה במשנה. שואלת הגמרא, ומה היא טעמה אמור רבנן, מדוע אמרו חכמים שביאה פסולה? דהיינו ביאה שנעשתה אחרי גט או אחרי מאמר ביבמה אחרת, אינה מפקיעה את הזיקה, אלא יש אחריה כלום. ונסביר, כפי שלמדנו במשנה, במקרה שנפלו שתי יבמות לפני יבם אחד, ועשה מאמר בזו ובעל את זו, צריכות שתיהן שני גיטין וחליצה. ואף על פי שבדרך כלל הבעילה פותרת את כל היבמות מחליצה, ואם רוצה להוציא את היבמה שנבעלה, די לה בגט, מכל מקום במקרה זה לא הועילה הביאה, והן צריכות עדיין חליצה. מאחר שעשה מאמר בחברתה, נחשבת הביאה הזו כפסולה, ואינה מועילה להפקיע את זיקת הייבום. והדין הזה הוא בוודאי מדרבנן, שהרי מן התורה בוודאי שנחשבת הביאה כייבום גמור ומפקיע את הזיקה. מדוע גזרו חכמים כן, שביאה פסולה אינה מפקיעה לגמרי את זיקת הייבום? עונה הגמרא, אמרו חכמים בתשובה לשאלה הזו, אם ביאה זו אחר הגטי, כגון שבעל יבמה לאחר שנתן גט לצרתה, גזירה ביאה אחר הגט משום ביאה אחר החליצה. דהיינו, יבואו לומר, אם ביאה של אחר הגט היא ביאה מעולה, המפקיעה את הזיקה, אם כן, אין בחשש ויבואו לבעול גם אחרי חליצה. זאת אומרת, אם יראו אנשים שביאה אחר הגט קונה לגמרי, ודי להוציאה בגט, יאמרו שהיא מותרת, וממילא יבואו לומר גם על ביאה שאחר חליצה שהיא מותרת, שהרי בין גט ובין חליצה מתירים אישה להינשא, ויבואו לבעול אחר חליצה. לכן גזרו חכמים שביאה שאחר הגט אינה מפקיעה לגמרי את הזיקה. והיא, ואם ביאה זו אחר מאמרי, כגון שבעל יבמה לאחר שעשה מאמר בצרתה, שזהו האופן השני של ביאה פסולה, גזירה ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה. דהיינו, שיומרו שמותר לבוא על יבמה גם לאחר שכבר בא על צרתה. לכן גזרו חכמים על ביאה שאחר הגט וביאה שאחר המאמר שלא יועילו להפקיע לגמרי את זיקת הייבום. זאת אומרת שאם יראו שביאה שאחר מאמר קונה לגמרי ודי לה בגט, יומרו שביאה מעולאי ומותרת לכתחילה, ויבואו לבעול גם במקרה שכבר בא על אחת היבמות, ויעברו בכך על איסור של אי שטח. ממשיכה הגמרא לברר את טעמה של הלכה נוספת. שואלת הגמרא, ומה היא טעמה אמו רבנן? מדוע אמרו חכמים שהיא אותה חליצה פסולה שנעשתה אחרי גט או אחרי מאמר מפקיעה לגמרי את הזיקה ואין אחריה כלום? זאת אומרת שאם נתן גט או עשה מאמר ביבמה אחת ואחר כך חלץ ליבמה אחרת, הפקיע החליצה לגמרי את כל הזיקה. אם יעשה אחר כך מאמר ביבמה שלישית או ייתן לגט, לא יהיה לו תוקף. מדוע לא גזרו חכמים על חליצה כמו שגזרו על ביאה, שאם היא פסולה, היא אינה מפקיעה לגמרי את הזיקה? עונה הגמרא, אמרו החכמים, מהי לגזור? איזו סיבה יש כאן לגזור? אם תאמר שנגזור על חליצה שאחר הגט, שלא תפקיע את הזיקה, משום החשש שמא יבואו לעשות חליצה אחר חליצה, אם נאמר שחליצה שאחר הגט מועילה, אז יאמרו שמותר לחלוץ לשתי יבמות זו אחר זו, או שמותר לשני יבמים לחלוץ ליבמה אחת בזה אחר זה, אין בזה שום חשש. כל כי אני תחלוץ ותיזיל. היא יכולה להמשיך ולחלוץ ככל שתרצה, ואין בכך כל איסור. ואם תאמר שיש לגזור על חליצה שאחר מאמר שלא תועיל, משום חליצה שאחר ביאה, שמה יאמרו שגם היא מועילה, כלומר, אם נאמר שחליצה שאחר מאמר מועילה להפקיע לגמרי את הזיקה, יבואו לומר שגם חליצה שאחר ביאה מועילה, דהיינו שלאחר שבאה יבם על יבמתו יוכל להוציאה בחליצה בלבד ללא גט, בשעה של אמיתו של דבר, היא נחשבת כאשתו של היוון לכל דבר וצריכה גט ולא חליצה, גם לזה אין לחשוש. עטו וכי חליצה אחר מאמר מי לא בעיה גט למאמרו? האם אינה צריכה גט להתיר את מאמרו? הרי שנינו במפורש במשנה שהיא צריכה גט, שכן החליצה מפקיעה רק את הזיקה ולא את הקידושין. ומה שאמרה המשנה שחליצה פסולה אין אחריה כלום, אין הכוונה שיבמה שנתקדשה במאמר ניתרת על ידי חליצה פסולה בלבד. אלא הכוונה היא שלא יועיל דבר שיעשה אחרי החליצה. זאת אומרת שאם ייתן גט לאחר מכן ליבמה אחרת, או יעשה במאמר או יחלוץ לה, לא יהיה תוקף למעשהו ולא יעשר בקרובותיה. ונבהיר שוב, החליצה הפסולה מפקיעה לגמרי את כל מה שנוגע לזיקת האיבום, ולפיכך לא יהיה תוקף לפעולה שתיעשה לאחר מכן. קידושי מאמר שנוספו על זיקת האיבום צריכים היתר בפני עצמם, ואינם נפקעים על ידי החליצה. ואם כן, חליצה אחר ביה נמי גם כן יבינו בוודאי אנשים שהיא בעיה שהיא צריכה גט להתיר את בייתו. נמצא שאין מקום לגזור על חליצה פסולה. לאחר שביירה הגמרא את יסודי ההלכות שנתבארו במשנתנו, עוברת עכשיו הגמרא לדון במחלוקתם של רבן גמליאל וחכמים. אמר רבה, מה הייתה עמד רבן גמליאל? מה טעמו של רבן גמליאל שאמר שבמקרה שישנם שני יבמים או שתי יבמות, אין גט אחר גט ואין מאמר אחר מאמר? דהיינו, שהיבם שנתן את הגט השני או שעשה את המאמר השני, אינו נאסר בקרובותיה של היבמה שקיבלה את הגט או את המאמר? משיבה הגמרא, טעמו של רבן גמליאל, דמספקלי, הוא מסתפק לגבי גט. אי דחי, אי לא דחי. מאמר. אי קני, אי לא קני. הספק של רבן גמליאל, אם הוא דוחה לגמרי הגט את היבמה מן האיבום או שאינו דוחה. וכן לגבי מאמר, אם הוא קונה את היבמה לגמרי או שאינו קונה כלל. ומרחיב רבה את הסברו. לגבי גט מסתפק רבן גמליאל, אי דחי, אי לא דחי. אם הוא דוחה לגמרי או שאינו דוחה. ולפיכך, במקרה שניתנו שני גיטין זה אחר זה, אי כמה דחי, אם הגט הראשון דחה לגמרי והפקיע את זיקת האיבום, בת רמאי כאביד, מה יוכל הגט השני לעשות? ואי כמה לא דחי, אם הגט הראשון לא דחה כלל, בת רנמי לא דחי, גם השני לא ידחה, ונמצא שבין כך ובין כך, אין משמעות לגט השני. וכמו כן, לגבי מאמר, מסתפק רבן גמליאל, אי קני, אי לא קני, אם הוא קונה לגמרי או שאינו קונה כלל. ולפיכך, במקרה שנעשו שני מאמרים בזה אחר זה, אי כמה קני אם הראשון קנה לגמרי, בת רמאי כאביד, מה יוכל המאמר השני לעשות? ואי כמה לא קני, ואם הראשון לא קנה כלל, בת רנמי לא קני, גם השני לא יקנה. ונמצא שבין כך ובין כך, אין משמעות למאמר השני. אז מפשוטם של דברי רב הנראה, שרבן גמליאל מסתפק שמה הגט מועיל להפקיע את זיקת האיבום לגמרי, אפילו מן התורה. אותו דבר המאמר, שמה נחשבו כאיבום גמור, ומפקיע לגמרי את זיקת האיבום. שכן אם הם מועילים רק מדי רבנן, אם כן, הם אינם מפקיעים לגמרי את הזיקה. ויוכל גם הגט והמאמר שלאחריהם להועיל. אז נסביר שוב ביתר ביור את טעמו של רבן גמליאל לפי הסברו של רבה. במשנה למדנו שתי נשים שנפלו לאיבום מאדם אחד לפני יבם אחד, ונתן היבם גט לכל אחת מהן. אין לגט השני תוקף ואין היבם נאסר בקרובותיה של היבמה השנייה. כמו כן, יבמה אחת שנפלה לפני שני יבמים, וכל אחד מהם נתן לגט, הגט השני אינו מועיל, והיבם שנתן אותו אינו נאסר בקרובותיה של היבמה. מה טעמו של רבן גמליאל? רבן גמליאל מסתפק בכוחו של גט הניתן ליבמה אם הוא מועיל להפקיע את זיקתה של היבמה או לא. זאת אומרת, שייתכן שהגט מועיל אפילו מן התורה והיבמה ניתרת על ידו לגמרי. או שנאמר, שאינו מועיל אפילו מדי רבנן והיבמה נשארת בזיקתה כמו מקודם. אם גט מועיל, הרי נפקעה הזיקה מכל היבמים ומכל היבמות על ידי הגט הראשון כמו על ידי חליצה, ושוב אין לגט השני משמעות והרי הוא כאילו ניתן לאישה זרה. ואם גט אינו מועיל, אם כן שני הגיטין אין להם תוקף, ונמצא שבין כך ובין כך הגט השני אינו מועיל, ולפיכך היבם שנתן אותו אינו נאסר בקרובותיה של היבמה שקיבלה אותו. ואילו טעמם של חכמים שחולקים על רבן גמליאל, הם אומרים יש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר. שהרי הגט לא יפקיע לגמרי את הזיקה והמאמר לא ישלים את האיבום. ומאחר שזיקת האיבום עדיין קיימת, הדין נותן שכשם שהועיל הגט הראשון או המאמר הראשון, כך יש גם לשני לאויל. איטיבי אביי. מקשה אביי על פירושו זה של רבה בשיטת רבן גמליאל. הוא מקשה מברייטה. נאמר בברייטה, הוא מודה רבן גמליאל, ברייטה ליל בדף חפזיין עמוד ב', הוא מודה רבן גמליאל שיש גט אחר מאמר, ומאמר אחר גט, וגט אחר ביה, ומאמר, ומאמר אחר ביה וגט. כלומר, אף על פי שחלק רבן גמליאל במשנתנו ואמר שאין גט אחר גט ואין מאמר אחר מאמר, מכל מקום מודה הוא שיש גט אחר מאמר ויש מאמר אחר גט. דהיינו, שאם עשה היבם מאמר באחת היבמות, ולאחר מכן נתן גט לשנייה, יש לגט הזה תוקף ונפסלת הראשונה להתייבם, ונאסר היבם גם בקרובות השנייה בנוסף לקרובות הראשונה שנאסרו עליו מחמת המאמר. כמו כן, אם נתן היבם גט לאחת היבמות, ולאחר מכן עשה מאמר בשנייה, הועיל המאמר הזה, ובעלת המאמר צריכה גט מלבד חליצה כדי להתירה. ההוראות האלה מתיישבות גם לפי פירושו של רבא לדברי רבן גמליאל, שהרי אפשר שהגט קונה והמאמר אינו קונה, או להפך, ולפיכך צריכים להתחשב בשני המעשים. הקושייה של אביי היא מהמשך הברייתא, שנאמר בה שיש גט אחר ביה ומאמר, כלומר לאחר ביה שאחר מאמר, כגון שעשה מאמר ביבמה אחת, ואחר כך באה לשנייה, ולאחר מכן נתן גט לשלישית, יש לגט הזה תוקף, והיבם נאסר בקרובותיה של בעלת הגט. שמאחר שעשה מאמר בראשונה, הרי הביה לשנייה הייתה ביה פסולה, ולכן חל הגט שניתן לאחר מכן לשלישית. וגם יש מאמר אחר ביה וגט, כלומר, לאחר ביה שאחר גט, כגון שנתן גט לאחת, באה לשנייה, ואחר כך עשה מאמר בשלישית. הרי המאמר חל, והיא צריכה גט והיבם נאסר בקרובותיה. ואם מספקה לי לרבן גמליאל, ואם תאמר שרבן גמליאל מסתפק בכוחם של הגט והמאמר, אם הם מועילים לגמרי, או אינם מועילים כלל, תהיה הביאה שנעשתה לאחר המאמר או לאחר הגט, כביאה דלק התחילה, דהיינו כביאה שנעשתה מתחילה לפני המאמר או הגט, ותקנה לגמרי, ושוב לא יועיל הגט או המאמר שלאחריהן. דעת נען שהראשנינו במשנתנו, הבעילה בזמן שהיא בתחילה, אין אחריה כלום. נסביר עוד פעם את שאלת הבעיה על רבה. אם כדברי רבה שרבן גמליאל מסתפק בכוחם של הגט והמאמר, לא יוכל המעשה השלישי לחול, בין בגט שאחר ביה ומאמר, ובין במאמר שאחר ביה וגט. נתחיל עם המקרה שהיבם עשה תחילה מאמר באחת היבמות. אם המאמר הועיל, נקנתה בעלת המאמר ליבם קניין גמור, ולא יועילו הביה והגט שנעשו לאחר מכן. ואם המאמר אינו מועיל, הרי הביה שנעשית ביבמה השנייה היא ביה בתחילה, שהרי לא נעשה שום מעשה מועיל לפניה. ואם כן, הגט שלאחר מכן אינו מועיל כלל, שהרי ביה שנעשית בתחילה אין אחריה כלום. אותו דבר במקרה שהביה הייתה לאחר גט ולפני מאמר. אם הגט שניתן בתחילה הועיל, הרי נדחתה היבמה מחמתו לגמרי, ושוב לא יועילו כלל הביה והמאמר שנעשו לאחר מכן. ואם הגט לא הועיל, הרי הביה שלאחר מכן היא ביה בתחילה, והמאמר שלאחריה אינו מועיל. מדוע אם כן מודה רבן גמליאל שהמאמר חל? בגלל הקושייה הזו מפרש אביי באופן אחר את שיטתו של רבן גמליאל במשנה. אלא אמר אביי לעולם פשיט עלי לרבן גמליאל בגט דדחי. פשוט לו לרבן גמליאל לגבי גט שהוא דוחה במקצת, ולגבי מאמר דקני שהוא קונה במקצת. זאת אומרת, גט ומאמר בוודאי פועלים, אבל לא פעולה גמורה. כל אחד מהם פועל במקצת מדי רבנן. ולפיכך, ביה נעשית לאחר גט או מאמר אינה נחשבת ביה בתחילה. וזהו שאמר רבן גמליאל בברייטה שיש תוקף לפעולה שתעשה אחרי ביה כזו. והבאי ממשיך לבאר מדוע סובר רבן גמליאל שאין גט אחר גט ואין מאמר אחר מאמר, אבל יש גט אחר מאמר ויש מאמר אחר גט. מי הוא אמור רבנן? אלא שחכמים תקנו את ההלכות הללו, אמרו, היבמה בחד צד מעני בגט. בצד אחד שבה מועילה גט לדחותה, ובחד צד מהני במאמר, ובצד אחד שבה מועילה מאמר לקנותה. כלומר, הגט והמאמר אינם פועלים שניהם על אותו חלק של הזיקה, כי הגט פועל דחייה על צד אחד של הזיקה, ולא המאמר פועל קניין על צד אחר של הזיקה. ועל פי זה, גט שניתן לאחר גט, לא דחי, הוא לא דוחה כלום. דה דחה לי כמה, שהרי כבר דחה הגט הראשון כל מה שיש בכוח הגט לדחות. ומאמר שנעשה לאחר מאמר לא קני, הוא לא קונה כלום, דה קני לי כמה, שהרי כבר קנה המאמר הראשון כל מה שבכוח המאמר לקנות. הגט הראשון הועיל לדחות את כל היבמות מכל היבמים כפי כל כוח הדחייה שיש לגט, ולפיכך הגט שניתן ליבמה השנייה או על ידי היבם השני, אין לו כבר תוקף, וקרובותיה של היבמה אינן נאסרות מחמתו על היבם. אותו דבר לגבי מאמר שנעשה תחילה, הוא קנה כמלוא כוחו, ושוב לא תהיה משמעות למאמר שנעשה לאחריו. ולכן בעלת המאמר האחרון לא צריכה גט, ואין קרובותיה נאסרות על היבם שעשה אותו. אבל במקרה של גט שניתן אחר מאמר ומאמר שנעשה אחר גט, היי מילטה קדחי דבר זה, הגט דוחה כפי חלקו, והיי מילטה קקני, ודבר זה המאמר קונה כפי חלקו, ולפיכך יכול כל אחד מהם לחול לאחר חברו. כאשר נעשה מאמר בתחילה, נקנתה היבמה על ידו כפי כוח המאמר, אבל נשתייר חלק מן הזיקה שהמאמר לא פעל עליו. הגט שניתן לאחר מכן ליבמה אחרת, או על ידי יבם אחר, חל על החלק שנשתייר, והוא מועיל להפקיע את הזיקה כפי מלוא כוח הגט. אותו דבר במקרה שבתחילה ניתן גט, הועיל הגט להפקיע את הזיקה כפי כוחו, אבל חלק מהזיקה נשאר קיים, והמאמר שנעשה לאחר מכן ביבמה אחרת, או על ידי יבם אחר, פועל על שארית הזיקה וקונה את היבמה כפי כוח המאמר. נמצא שבכל אחד מהמקרים יש תוקף למעשה השני, והמשתתפים בו נאסרים זה בקרובי זה. אם כן, מאחר שנתבהרה שיטת רבן גמליאל, חוזר הבאי לבאר גם את דעתם של חכמים החולקים ואומרים שיש כן גט אחר גט ומאמר אחר מאמר. מסביר הבאי ורבנן, הם סוברים שכל חד וחד מהיבמים תקינו לי רבנן, תקנו לו חכמים בפני עצמו כוח של גט ומאמר ביבמה. וכן במקרה שיש כמה יבמות, לכל אחת מהן תקנו חכמים כוח של גט ומאמר בפני עצמן. ולכן אין לומר שהגט הראשון דחה כפי מלוא כוח הגט את כל היבמות מכל היבמים, אלא הגט הראשון דחה כפי מלוא כוח שיש ליבם הזה לפעול ביבמה הזו. אבל כוח דחיית הגט שיש לאחיו ביבמה הזו, וכן כוח הדחייה שלו ביבמה אחרת, עדיין נשתייר, והוא הדין לעניין מאמר. ממשיך הבאי לבאר את דבריו של רבן גמליאל בברייתא, שאמר שיש גט אחר ביה ומאמר, ויש מאמר אחר ביה וגט. נסביר, ביה שנעשית לאחר מאמר או גט נחשבת כביה פסולה, ואינה מועילה לקנות את היבמה קניין גמור, ואם כן, הרי היא כמאמר אשר גם הוא קונה רק במקצת. אף על פי כן, משמע מדברי רבן גמליאל שביה פסולה חלה לאחר מאמר. והוא אומר בפירוש שיש מאמר לאחר ביה פסולה. אם כן, מסביר הבאי מדוע שונים המקרים האלה ממאמר אחר מאמר. כך מסביר תוספות בדיבור המתחיל, עדיפה. מסביר הבאי, והי ביה פסולה, ביה פסולה זו שנעשית לאחר מאמר או גט, מצד אחד עדיפה ממאמר, מצד שני גריע ממאמר, היא גרועה ממאמר. ומסבירה הגמרא, עדיפה ממאמר בכך, דאילו מאמר אחר מאמר לא מהני, אינו מועיל, ואילו ביה אחר מאמר מהני, מועילה. כי ממה שאמר רבן גמליאל שיש גט לאחר ביה ומאמר, נראה שהביה שנעשתה לאחר המאמר יש לה תוקף. והטעם שהביה עדיפה על המאמר זה מפני שהביה קונה מן התורה, בעוד שהמאמר מועיל רק מדי רבנן. וגריע ממאמר והביה גרוע ממאמר בכך, דאילו מאמר שנעשה אחר הגט קני לכולי שיעור הדגט, קונה המאמר את כל מה ששיער הגט מהזיקה, ושוב לא יועיל מאמר לאחר מכן. ואילו ביה שנעשתה אחר הגט לא קניה ללכולי שיעור הדגט, אין הביה קונה את כל מה ששיער הגט ומועיל המאמר שנעשה לאחר מכן. כפי ששנינו בברייתא שמודה רבן גמליאל שיש מאמר אחר ביה שנעשתה אחר הגט, נמצא שהביה לא קנתה את כל שארית הזיקה של הגט, אלא הניחה מקום למאמר לחול אחריה. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את לימוד דפינו היומי, את דף נון, עם 5 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה נפקא מינה למגרש אם יש גט אחר גט? שאלה שנייה, מה הדין לרבנן אם עשה מאמר בזו ובזו? שאלה שלישית, מפני מה תקנו רבנן גט ביבמה? שאלה רביעית, מאמר ביבמה מפני מה תקנוהו? והשאלה האחרונה, מפני מה חליצה פסולה אין אחריה כלום? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על דף נון, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, א' בכסלב, ראש חודש כסלב, תשע"ה, סיימנו בסייעתא את דשמיא, דף נון, הדף החמישים ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום שני, ב' בכסלב, תשע"ה, עם דף נון א' ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, ואור ואורה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.